אנחנו ביום רביעי, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק א'. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומר רש"י, ביום הזה בראש חודש. אותו יום זה היה ראש חודש. לא היה צריך, מאיפה אנחנו יודעים שראש חודש? לא כתוב הרי באיזה יום בפסוק עצמו, לפי פשוטו של מקרא, כי כשכתוב שבחודש השלישי הם באו מדבר סיני, אז צריך להגיד שכל החודש הם היו שם. אם נגיד שהם באו ביום השני או השלישי או החמישי בחודש, אז יפה שהם לא היו שם כל החודש. אם כתוב שבחודש השלישי הם באו ביום הזה, אז זה בראש חודש, כדי שיהיה חודש מלא, כל החודש השלישי הם כבר היו שם במדבר סיני. שואל על זה רש"י, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. רש"י שואל, אנחנו עכשיו הרי לומדים על מאורע שהיה בעבר, אז התורה הייתה צריכה לכתוב שבחודש השלישי ביום ההוא, באיזה יום? אותו יום, ראש חודש, באו מדבר סיני. מהו ביום הזה? למה כתוב הזה? כל יום שאתה קורא זה את הפרשה, אנחנו קוראים את זה היום ואומרים ביום הזה. היום הזה זה הרי ביום ההוא, זה הרי היה בעבר. אומר רש"י, הסיבה היא שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. התורה מדגישה ביום הזה, כל יום יהודי צריך להרגיש, היום אני הגעתי למדבר סיני,
היום קיבלתי,
היום קיבלתי את התורה. פסוק ב', נכון? ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. שואל רש"י ואומר, ויסעו מרפידים, למה הוא צריך לחזור ולפרש מהיכן נסעו? ולא כבר כתב שברפידים היו חנים? שואל רש"י שאלה, לכאורה למדנו כבר בפרשת בשלח בשיעור של יום שביעי, כתוב שם שעם ישראל נסע ממדבר סין ויחנו ברפידים. אנחנו יודעים שמאז כל המאורעות שהיו, הם היו באותו מקום, הם היו ברפידים. אחר כך היה ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז אם כך אנחנו יודעים שהם היו ברפידים, זה המקום שהם היו. אז למה עכשיו כשהתורה רוצה להגיד לנו שהם הגיעו למדבר סיני, אז היא צריכה להגיד לנו מאיפה הם נסעו מרפידים? אחרי זה ברור, הם היו הרי ברפידים, אז ברור שהם נסעו מרפידים. זה מה שרש"י שואל. רש"י אומר, אבל הוא כבר כתב שברפידים היו חונים, בידוע שמשם נסעו.
מה רצה רש"י שיכתבו ויסעו ויבואו מדבר?
ויבואו מדבר סיני, כבר בעצם כתוב פה בפסוק א' הקודם, שביום הזה באו מדבר סיני. אז כל אחד שלא קורא את הפסוק הראשון, שמגיעו בראש חודש סיוון למדבר סיני, מבין לבד שמאיפה הם באו למדבר סיני, ורפידים, כי הם היו שם. אז למה אתה רצה עוד הפעם לכתוב פסוק מפורש? הפסוק הזה בכלל מיותר, זה ברור מעצמו שהם היו ברפידים.
רק המילה ורפידים, אתה רואה שהיא אומרת.
כשהם באו למדבר סיני, אתה רואה כבר גם בפסוק הקודם.
איפה?
כתוב בפסוק א', באו מדבר סיני, נכון? מספרים לנו עכשיו שוויסעו מרפידים, למה הוא צריך לחזור לפרש מהיכן נסעו? כל עוד כבר כתב שמרפידים היו חודם. אומר רש"י, להקיש נסיעתן מרפידים לביאתם למדבר סיני. התורה רוצה כאן להדגיש לנו שכשהם עזבו את רפידים, זה היה בעצם כמו ההגעה שלהם למדבר סיני. באיזה בחינה? מה ביאתן למדבר סיני בתשובה? אף נסיעתן מרפידים בתשובה. כשהם הגיעו למדבר סיני, נראה מיד עוד מעט בדיבור הבא של רש"י, שם ישראל הגיע שם ברמה כזו של תשובה, אז אותו הדבר רוצה התורה להדגיש לנו, שהנסיעה שלהם מרפידים גם הייתה כבר בתשובה. לא רק שהם הגיעו להר סיני, אלא הזיבה של רפידים הייתה כבר בעניין של תשובה. מה זה התשובה הזו? אומר רש"י, כתוב ויחן שם ישראל. מה קשה פה לרש"י במילים ויחן שם ישראל? לכאורה כבר כתוב לפני המילים ויחן שם ישראל, כתוב ויחנו במדבר. אנחנו יודעים שהם חנו במדבר, אז אם רוצים לתאר לנו את עצם החנייה שלהם, אז כתוב כבר ויחנו במדבר. מה זה עוד הפעם ויחן שם ישראל? אז מזה חייבים לומר שהמילים ויחן שם ישראל לא באים לתאר לנו פיזית שהם פשוט חנו, כי זה כבר כתוב משפט קודם, אלא זה בא לתאר לנו את ההכנה שלהם למתן תורה, חנייה רוחנית. אז אם זה הכנה למתן תורה בפשטות, כשאנשים, אתה אומר להם בואו תתכוננו למשהו רוחני, אז ההכנה לא שווה אצל כולם. כל אחד מתכונן בהתאם לרמה שלו ולהבנה שלו ולרגש שלו. אז אם כך, אם מדובר כאן על החניה הרוחנית שלהם, אז היה פרוט כתוב לשון רבים ויחנו שם ישראל, כי לשון רבים זה מתאר לנו כל אחד ואחד בהתאם לרמה שלו. אומר רש"י, ויחן שם ישראל כאיש אחד ולב אחד. ההכנה שלהם הייתה מאוחדת, שכולם היו בהכנה אחת כללית כעם אחד, כעם ישראל. אבל שאר כל החניות בתערומות ובמחלוקת. באמת שהיו כל החניות האחרות שהיו לעם ישראל, היו תערומות בפירושו של דבר שביניהם לא היה אחדות. היה מחלוקת, היה להם תלונות כלפי הקדוש ברוך הוא, פעם מים, פעם אוכל, כזה או אחר. ממשיך רש"י ואומר נגד ההר, מה הכוונה שעם ישראל חנה נגד ההר, איפה זה? אומר רש"י למזרחו. הם היו בצד המזרחי של הר סיני. בכל מקום שאתה מוצא נגד, פנים למזרח. איפה שכתוב נגד, פירושו שהפנים שלך לצד מזרח. כי הר זה דבר שלא שייך להגיד על ההר שיש לו צד פנים, צד הגור, צד החור, איפה שתעמוד, איפה הפנים של הר, איפה החור של הר. אבל אם אתה מצמיד אותו לכיווני אוויר כלליים של העולם, אז אתה אומר נגד הר, פירושו של דבר, איפה שכתוב נגד, פירושו שהפנים זה לכיוון מזרח. פסוק ג', עד פה, הפסוק א', כולל גם ב', מתאר לנו את היום הראשון של חודש סיוון. ביום הזה בר מדבר סיני, רש"י אמר שהכוונה היא בראש חודש. עכשיו הפסוק הבא מתאר לנו, הכל ילך לפי סדר, מה קורה ביום הבא, בבית בסיוון, מה הם עשו. פסוק ג' אומר, משה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אומר רש"י, משה עלה, מתי זה היה? ביום השני. יפה, אנחנו יודעים שזה היה ביום השני, אולי זה היה ביום הראשון, אולי באותו יום שבאו למדבר סיני, אז משה רבינו באותו יום עלה להר סיני. אומר רש"י, ההוכחה היא מכיוון שבכל עליותיו בהשכמה היו. תמיד שמשה רבינו היה עולה להר,
בבוקר מוקדם.
זה היה מוקדם בבוקר. מאיפה אנחנו יודעים שנאמר, וישכם משה בבוקר. זה יהיה פסוק שנלמד בעזרת השם בפרשת כי תישא. שם כתוב במפורש, וישכם משה בבוקר, ויעל. שם אנחנו רואים שמשה רבינו, העלייה שלו הייתה, תמיד היה מוקדם בבוקר. עכשיו, אם העלייה של משה רבינו תמיד הייתה מוקדם בבוקר, אז חייב להיות שגם העלייה של משה רבינו שהייתה פה ביום הזה, זה גם היה מוקדם בבוקר. אז זה לא יכול להיות ביום הראשון, כי ביום הראשון הם הגיעו רק למדבר סיני, הם לא הגיעו מוקדם, זה היה במהלך היום. אז זה היה חייב להיות ביום השני.
אז זה ביום שישי או ביום רביעי?
לא, לא צריך להתקדם קדימה, כי אנחנו בפשטות. התורה לא באה לסתום, אולי זה היה עוד שנתיים. התורה מדברת איתנו עכשיו על תאריכים, אבל בחודש השלישי ביום הזה הם הגיעו. משה עלה, זה הכי סמוך למקרה הקודם, הכי סמוך, בפשטות, זה בא סיפור אחרי סיפור, אז זה לא היה באותו יום, לא יכול להיות, אז זה היה ביום שהיה למחרת, ביום השני. קוטומר, מה הכוונה קוטומר? כאן הקדוש ברוך אומר למשה רבינו הוראה כללית, הרי משה רבינו עולה עכשיו כהכנה למתן תורה. עוד מעט הוא יקבל תורה, כפי שנראה בהמשך הסיפור. נותן לו הקדוש ברוך הוא משה רבינו ההוראה הכללית בכללות, כתפקיד של משה שילמד כמנהיג, שמלא תורה, ילמד תורה לעם ישראל, איך אתה צריך ללמד תורה לעם ישראל? אומר לו ככה, כה תאמר בלשון הזה וכסדר הזה. עוד מעט אני אגיד לך באיזה לשון אתה צריך להגיד להם את זה. לא הכוונה פה לשון באיזה שפה. משה רבינו היה צריך לדבר לכל אחד בשפה, אלא כסדר, כלשון הזה וכסדר הזה, כפי שנראה מיד בשתי הקטעים הבאים ברש"י, מה הכוונה באיזה לשון ובאיזה סדר. אומר רש"י כך, לבית יעקב אלו אנשים. קודם כל זה הסדר, קודם כל כל דבר תגיד קודם לנשים, אחר כך לגברים, אחר כך כשתדבר כבר לנשים באיזה לשון תגיד להם את זה. אומר רש"י, תאמר להם בלשון רכה. אתה מדבר לנשים, תגיד להם את הדברים בלשון רכה שבדיוק יתאים להתקבל הדברים אצלם. ותגיד לבני ישראל, זה הסדר, אחרי שאתה גומר עם הנשים תלך לגברים. ובאיזה צורה אומר רש"י, תגיד הכוונה עונשים ודקדוקים פרש לזכרים. כשאתה אומר לזכרים, מדבר איתם בצורה יותר תקיפה, כמו שמובן שהם יכולים לקבל. דברים הקשים כגידין. מה זה כגידין? גידין, אז מופיע שזה ירק מר, יש ירק מר שקוראים לו גידין, ככה רש"י אומר בגמרא. אז דברים הקשים כגידין זה קשה, זה מר, זה כל דבר, זה כמו עונשים ודקדוקים שהם דומים לאותו ירק שנקרא גידין. מופיע גם כן ש... אנחנו נלמד בעזרת השם בספר דברים, כתוב שם את הלשון, שורש פורה ראש ולענה. מה אומר שם רש"י? עשב מר כגידים שהם מרים, ככה רש"י אומר שם. אז אתם יודעים איפה לומדים את זה? שכתוב ותגד, הכוונה זה אותו עשב מר שהוא קשה, שהוא מר. פסוק ד', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אומר רש"י, אתם ראיתם, אשר רבינו אומר לבני ישראל, לא מסורת היא בידכם, אתם לא מקבלים במסורת את מה שאני כרגע מספר לכם, לא בדברים אני משגר לכם, לא בעדים אני מעיד עליכם, אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים.
הם בחוש.
על כמה עבירות היו חייבים לי קודם שנזדרגו לכם? לפני שהמצרים באו להציק לכם, לעם ישראל, הם היו גם ככה רשעים, והיה הרבה הזדמנויות שהקדוש ברוך הוא היה צריך להיפרע מן המצרים, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם. מתי פרע הקדוש ברוך הוא במצרים? כל מה שהיה מגיע להם זה על ידכם, זה מתי שבאו היהודים אצלהם, והיהודים סבלו עם המסע משהו. לבני ישראל, לכולם. ואשא אתכם, כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה הכוונה? מביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד אומר רש"י, זה יום שבאו ישראל לרמסס. מה היה באותו יום שהם באו לרמסס שהיה צריך להיות על כנפי נשרים? אומר רש"י שהיו ישראל מפוזרים בכל ארץ גושן, ולשעה קלה כשבאו לישא ולצאת נקבצו כולם לרמסס. ככה רש"י מסביר פה שמה היה על כנפי נשרים כשהם באו לרמסס. למרות שרש"י, כן, למרות שרש"י עצמו, שלמדנו בפרשת בו, רש"י הסביר אחרת את המילים האלה של ואשא אתכם על כנפי נשרים. שם לא היה כתוב את המילים ואשא אתכם על כנפי נשרים, אבל שם רש"י מתאר לנו כשעם ישראל יצאו ממצרים, והמסע הראשון של בני ישראל היה מרמסס סוכותה. שם רש"י אמר שמה זה המסע הזה מרמסס סוכותה, מרש"י שהמרחק היה 120 מיל, והם עשו את זה בדרך מהירה וקצרה, ועל זה נאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים. אז שם הסביר רש"י שעל כנפי נשרים מדובר על המסע מרמסס לסוכות. פה רש"י לא מדבר על המסע מרמסס לסוכות, אלא הוא מדבר על המסע לרמסס. כתוב ואשא אתכם על כנפי נשרים, מדובר שכשעם ישראל היו מפוזרים בכל ארץ גושן והיו צריכים להתאסף לרמסס כדי לצאת ממצרים, ההתאספות הזו הייתה בדרך מהירה כמו על כנפי נשרים. ממשיך רש"י ואומר, ואונקלוס תרגם על המילים, על המילה ואשא, איך אונקלוס מתרגם? ואשא כמו ואסיע אתכם, ואשא זה נקרא אני מסיע אתכם, אבל איך אונקלוס תרגם? ותהיליתי אתכם. מה הכוונה? אני איטול אתכם. למה אונקלוס לא אומר ועשייה? אומר רש"י, תיקן את הדיבור דרך כבוד למעלה. זה לא כבוד כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, להגיד שהוא ועשה אתכם, שאני נושא אתכם. אז הוא אומר, אני אסיע אתכם. למרות שהפירוש הוא שאני אשא בלשון מרים. זה פירוש אחד על כנפי נשרים. פירוש נוסף אומר רש"י, על כנפי נשרים, כנשר הנושא גוזליו על כנפיו. כנפי נשרים זה משל, דומה לנשר כפשוטו. מה קורה עם הנשר? כשהנשר נושא את הגוזלים שלו על הכנפיים, אז הוא שונה מכל העופות. במה השוני? שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם. כל עוף אחר שהוא עף, הוא תופס את הגוזלים ברגליים. למה? לפי שמתיירים מעוף אחר שפורח על גביהם. כל עוף אחר, הפחד היחיד יש לו שאולי יהיה עוף גבוה יותר שאולי ירצה לקחת לו את הגוזלים, אז הוא מחזיק אותם מלמטה כדי שאף אחד לא ייקח. אבל הנשר הזה אינו מתיירא אלא מן האדם. נשר הוא עף הכי גבוה, אין לו מה לפחד ממישהו שיעוף מעליו. אז אין לו מה להחזיק את הגוזלים שלו ברגליים, כי אף אחד לא יבוא אליו מעליו. היחיד ממי הנשר מפחד, אלא מן האדם שמה יזרוק בו חץ, אולי מישהו מלמטה יזרוק חץ. אז הנשר הזה אומר, כפי שרש"י ממשיך, נראה עוד משפט, לפי שאין עוף פורח על גביו, לכך נותנו על כנפיו. לכן הנשר שם את הגוזלים בכנפיים, אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני. אז זה המשל. מה הנמשל? אף אני עשיתי כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותו דבר. למדנו בפרשה קודמת, ויצא מלאך האלוקים לגומר, ויבוא בין מחנה מצרים לגומר, ומה רש"י גם שם הסביר, והיו מצרים זורקים חיצים ואבני בליסטראות, והענן מקבלם. אז הענן שקיבל אותם זה כמו הנשר שמוכן לקבל את החיצים בעצמו, ושהבנים שלו יישארו בשלמות. ואביא אתכם אליי, מה הכוונה אליי? אומר רש"י כתרגומו. אמר רש"י, מה אונקלוס מתרגם על המילים האלו? הוא אומר ככה, וקרבי תהיה תחון לפלחני. זאת אומרת, כאן הכוונה, והביא אתכם אליי, כי רבתי אתכם לעבודת השם. זה פה הכוונה אליי. סוכי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מסביר רש"י, ואתה, מה משה רבינו אומר להם? אם אתה תקבלו עליכם, אם עכשיו תקבלו על עצמכם את הקבלה הזו, לשמוע בקול השם ולשמור על הברית, יערב לכם מכאן ואילך. אז מעכשיו והלאה יהיה לכם יותר קל. למה? שכל התחלות קשות. ההתחלה היא קשה. אז עכשיו תקבלו את זה, יהיה לכם קשה, אבל אם תקבלו את זה עכשיו, ההמשך יהיה בירב, יהיה הרבה יותר נעים וטוב. ושמרתם את בריתי, על איזה ברית מדובר? שאחרות עמכם על שמירת התורה. נלמד בעזרת השם בהמשך שבאי בסיוון, כל זה אמרנו היה מתי בבית, באי בסיוון, אז משה רבינו קראת ברית עם עם ישראל בשליחות הבורא. אז על הברית הזו הוא מדבר, וגם פה אנחנו נראה שהסדר של המאורעות שהיו באותם ימים הוא לא נכתב בתורה לפי סדרו הכרונולוגי. אי בסיוון יהיה כתוב בסוף פרשת משפטים, הרבה אחרי מתן תורה. אנחנו נחזור לספר מה היה בערב מתן תורה. תורה לא מספר את זה בלפי הסדר. והייתם לי סגולה, מה הכוונה שעם ישראל יהיו סגולה? מה זה סגולה? אומר רש"י, סגולה זה אוצר חביב, כמו מביא רש"י הוכחה, כתוב בקהלת, הוא סגולת מלכים. מה זה סגולת מלכים? כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות. עם ישראל יהיו האוצר החביב של הקדוש ברוך הוא, יותר מכל אומות העולם. ולא תאמרו, אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים ממכם. רש"י עכשיו מסביר את ההמשך של דברי הפסוק. כתוב בפסוק, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה הקשר בין והייתם לי סגולה מכל העמים להמשך שכתוב כי לי כל הארץ? והייתם לי סגולה פירושו שאתם תהיו חביבים אצלי. מה ההמשך? אז רש"י אומר ככה, ולא תאמרו, אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים ממכם. אל תגידו, בין כוחו אין לך אף אחד אחר, אז מה החוכמה שאנחנו בשבילך אוצר חביב? ומה יש להיות שתהיה חיבתכם ניכרת? כדי שאדם יגיד על משהו מסוים שזה חביב אצלו, חייב שזה יהיה יחסית למשהו אחר. צריך שיהיה דברים אחרים שהם לא חביבים, ויחסית לדברים הלא חביבים, אז זה כן חביב. אז אל תגידו, מה יש לך עוד חוץ מאיתנו שאתה בכלל צריך להדגיש שאנחנו חביבים לך? אז אומר, כי לי כל הארץ. מה פירוש כי לי כל הארץ? יש לפניי את כל העולם, את כל אומות העולם, ולמרות שיש לי את כל הארץ, והם בעיניי ולפניי לכלום. כל אומות העולם לפניי יחשבו לכלום ביחס אליכם, שאתם סגולה וחביבים מכולם. סוק וב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. זה אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו באותו יום בבית בסיוון. מה הכוונה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים? אז למדנו כבר בספר בראשית, בפרשת ויגש, ששם היה כתוב על הכהנים של מצרים, שם רש"י אמר שכל כהן לשון שירותו. ככה רש"י אמר שם. איפה שכתוב כהן, אבל שם רש"י מסביר את המילה כהן, שפירוש המילה כהן זה מישהו שהוא משרת. לשירות. משרת את מי? תלוי באיזה הקשר מדובר. כאן כתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. אולי גם פה אפשר להסביר שממלכת כהנים הכוונה שאתם תהיו משרתים, שאתם תעשו את השירות לקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, כאן אי אפשר להגיד שהכוונה כך. מדוע? כי זה שאתם תהיו משרתים כבר כתוב בפסוק ה', שמוע תשמעו בקולי, שמעתם את בריתי, זה נקרא שתהיו משרתים, תעשו את מה שאני מצווה עליכם. אז מה נאמר בהמשך לזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, זה לא כפילות, אלא זה כבר שכר. אומר רש"י, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שרים. אתם תהיו ממלכה של כהנים, אתם תהיו בחשיבות של שר. כמו דעת אמר, כמו שהפסוק בספר שמואל אומר, ובני דוד כהנים היו. מה הכוונה בני דוד כהנים היו? דוד המלך הרי היה משבט יהודה, אולי היה משבט לוי, אז מה שאנחנו נגיד, בני דוד כהנים היו, אז שם הכוונה שהבנים של דוד המלך היו ממונים ושרים על כולם, אז כדי להדגיש שהם היו ממונים על כולם, קוראים להם כהנים היו. אז רואים שאפשר להשתמש על המינוי של שר בתואר כהן. אותו דבר גם פה, ממלכת כהנים זה מינוי של שרים. אלה הדברים, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. מה שייך לא פחות ולא יותר? למה שנחשוב שמשה רבינו יוסיף או יוריד דברים ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שהקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותו לא פחות ולא יותר? אז אומר ככה המהר"ל מפראג, שמשה רבינו יכול לעלות על דעתו אולי להוסיף מעצמו, לא שהוא יגיד שהוא מוסיף על דברי השם, הוא מוסיף דברים בשם השם, דברים שלא נאמרו לו, אלא אחרי שהוא יסיים להגיד את מה שהקדוש ברוך אמר לו, הוא יוסיף מעצמו עוד כל מיני דברים שלפתות אותם, לרצות אותם, למשוך אותם, שהם באמת ירצו. אני אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, הרי אם תקבלו עליכם, אז תוסיף להם כמה כדאי, כמה טוב וכו'. ואז אם משה רבינו היה מוסיף להם ככה בהתלהבות, אם אולי אחר כך הוא יגיד, טוב, הוא פיתה אותנו יותר מדי, לא עמדנו ב... אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, זה המשפט שתגיד להם, לא פחות ולא יותר. תן להם לבד מעצמם לבוא להחלטה בלי פיתוי מיוחד. אלא תן להם את הדברים כמו שהם. שיעור של מחר נראה מה התשובה של בני ישראל, שהם עונים לו חזרה את מה שהם עונים לו, ואז משה רבינו עולה בג' בסיוון לענות תשובה, מה שבני ישראל אמרו לו, זה סדר הדברים עד מתן תורה.